אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף צדיק בייז, מתחילים בדף צדיק אלף עמוד בייז למטה, עומלי רבינה לרבשה. מי אומר רבי יוחנן אוכה, שהלכה כרב שמעון שיהיה מותר לטלטל מחצר לחצר, לגג, לכפף, אפילו אם כל חצר בפני עצמה היא ערווה, ואז בעצם יש לנו את הגזרה שמה יבוא גם לטלטל כאלו דברים ששפטו בבית עם כניסת השבת? ואומר רבי יוחנן אוכה, כסתם משנה ונלמדנו, כויסל שמין שתי חצרס. אם הכותל גבוה 10 טפחים ורוחב 4, שזה חשוב, אז הוא לא נהיה תפל לחצר, ומכיוון שאין פתח בין שתי החצרות, הרי זה גורם להפסקת הרצף, וכל חצר מערבת לעצמה, והם לא יכולים לערב ביחד. מערב שניים ואין מערב אחד. אוי ובורי שוי פיירויס, אלו אוהל מכאן ואוכלים, ואלו אוהל מכאן ואוכלים, ובלבד שלא ירידו את הפירות מהכותל למטה לחצר. והנה כותל רחב 4 וגבוה 10, זה בהגדרה כמו חצר. הרי שאנחנו רואים שאסור להוריד מחצר אחד לחצר שני. אז בישלוים אם אנחנו אומרים שיש הבדל בין עירבו או לא עירבו, אז אפשר לומר שהמשנה מדברת כשכל החצר עירבה לעצמה, ולכן אסור לטלטל מהכותל לחצרות. כרי אם אנחנו אומרים שבעירבו רב שמעון מודה שאסור, נבין שאסור. אבל עכשיו שאנחנו אומרים שגם כן, שרבי יוחנן פוסק הלכה כרב שמעון אפילו בעירבו, אז איך הוא מסתדר עם הסתם משנה הזה שאנחנו רואים שפה אצלנו הוא אומר שמותר, וכאן כתוב שאסור, בלבד שלא ירידו מן הכויס למטה, וכויס זה כמו חצר. אומרת הגמור, מה למטה? הכוונה זה לא מהכותל לחצר, רק מהכותל לבית שבחצר. נו, זה רב שמעון גם מודה שאסור. שואלת הגמור, ואותן רב חייא, בלבד שלא יעמד, זה עומד במקום מבואך, וזה עומד במקום מבואך. ומשמע שהמשנה מדברת באופן שמורדים את זה לחצר ולא מכניסים את זה לבית. אומר לה, מה רב אשה? וכי רב לישונו, רב חייא מניין. לא רב חייא יסידר את הברייסס, רב את המשנה. אם רב לא סידר, לא שנה את המשנה באופן כזה, שלא יהיה זה עומד במקומו ואוכל, מניין לו לרב חייא מסדר את הברייסס, שיפרש כך. אז אם כך אפשר לומר שרב כיוון שלא יטלטלו לבייס, אבל לחצר כן מותר, מילא לא יהיה ראיה. יתמר, שתי חצרות וחורבה, ואחז ביניהם, בין שתי החצרות יש חורבה. אחז ירבו, ואחז לא ירבו, אחת מהחצרות ירבה לעצמה. אחת מהחצרות לא ירבה לעצמה. יש בזה מחלוקת, מה דינו למי שייך החורבה. אומר אבונה, נויס נויס דו לזו שלא ירבו, אבל שירבו לא, דילמה עושה להפוקה, מה נדבטים לחורבה, כמו שלמדנו עד עתה. ברגע שחצר אחד ירבה, אז שמה ייתכן שישנם כלים שהיו בכניסת השבת בבית ועכשיו הם נמצאים בחצר. והרי זה ברור שכלים ששפטו בכניסת השבת בבית ודאי שאסור לטלטלה מהחצר לחוב. ואם אנחנו נתיר לו לטלטל מהחצר לחוב, ייתכן שגם יטלטל את הכלים האלו, כמו שהגמרא אמרה לאל. ולכן אסור, ולכן נותנים את זה רק לחצר שלא יובה. ושם הרי אין את המציאות הזה שיהיו שם כלים שהיו בכניסת השבת בבית ועכשיו הם נמצאים בחצר, כי הרי אסור לטלטל בלא הרבו מהבית לחצר. במילה לא שייך את הגזירה. וכי ברב אומר, אף לשעירבו, נותנים את החורבה גם בחצר שעירבה, כלומר, חי מביא בשם אבא שלו רב, חי ברב, ושתי נסורס, כלומר, שמשתי החצרות יהיה אסור לטלטל לאותו חורבה, יש לנו כלל כידוע ששטח שנשלט באופן שווה משתי חצרות, הרי שהשטח הזה אסור על שתיים. ואם תאמר, אם אתה תשאל אותי שזה לא הכוונה היה של אבא רב, רק להפך ששתיהן מותרות, וזה הכוונה אף לשיובו. אז אם כך, למה רב אומר לאל בשתי חצרות הסמוכות אחת לשנייה, שאם בני חצר אחד ערבו לעצמם, אסור לטלטל מאחד לשני? למה לא מתירים את שתי החצרות אף זו שערבו? כמו שאנחנו מתרים פה את שתי החצרות לחוב, בלכוח שרב אבא סובר ששתי החצרות אסורות. שאם לא כן, מפני מאה אינויס, נמחוץ שלא עיר ולחוץ שאיר. אומרת הגמור, אבל אין ראיה מפה, כי אוסום כמדה מינטרמנה דבטים בחוצר עשו להפוקה. אוכל בחור וכמדה לא מינטרמנה דחוצר בחור ולא יעשו להפוקה. כלומר, בחצר מניחים כלים שהם לא הולכים לאיבוד, הם נשמרים. אז יש לחשוש שמה יוציאו את הכלים האלו, את הכלים האלו ששפטו בבית בכניסת השבת ויביא אותם מחצר לחצר, כי הם נשמרים. אבל זה אנחנו לא חוששים שמה יניח את זה בחורבה, כי בחורבה הם לא נשמרים כל כך. היא כדאום רחיה ברב אומר אף לשעיר בו, כלומר, שמעתי מאבא רב, שאף לשירבו, זאת אומרת ששתיהן מותרות לטלטל החורה. ואם תאמר שתיהן אסורות, לפי שהרי למדנו לאלה, אינו איס נחוצה לשלו יבוא לחוצה שירבו, עושם זה משהו אחר, כי אם זה מינטרמנה, דיברתי בחוצה מכיוון, שהכלים משתמרים בחצר, לכן החזל לא יתירו לטלטל מחצר לחצר, גם כלים כאלה שהיו בחצר, שמה עושה להפוק יבוא, גם להוציא כאלו כלים שהיו בתנסת השבת בבית. אבל בחור ולא עם מינטר, אבל... הכלים בחור והרי לא נשמרים היטב, ומילא אנשים לא מוצאים לשם הכלים, הרי יש לנו כלל, מלסד אלוי שכיח לגוזר ורבונון, השתי החצרות מותרות. אומרת המשנה, המשנה הזאת כבר היה לנו כמה וכמה פעמים, גג גודל סמוך לקוטן. יש פה שתי בתים, אחד יותר צר מהשני, בגגות הן סמוכות אחד ליד השני, הבית הצר יותר פרוץ במלואו לגג הגדול, כלומר, הגג הקטן פרוץ במלואו לגג הגדול. לכן, יש לנו כלל. כל שפרוץ למקומו אסור לו, גם הוא אסור. כלומר, שאסור לטלטל בו יותר מדל אדמות. ואילו הגג הגדול לא פרוץ במלואו לגג הקטן, הצער יותר. כי יש לו משני צדדיו, מאיפה שהוא מדרחב לעומת הבית הצער, יש לו שני קטעים שיוצאים החוצה. והרי אנחנו אומרים, גוד אסיק, כשהמחיצות ניכרות בוודאי, וכאילו כותלי הבית עולות למעלה, אז זה כאילו שהוא מסובב במחיצה עליונה, במכה עליון, ויש לו פתח להיכנס לגג הקטן. פתח שלא יותר גדול מ-10 עמות, כי אם הוא יותר גדול מ-10 עמות, הוא מבטל את התורת מחיצה. חוצר גדול לשני, פרוצה לקטן, כמו כן, שתי חצרות. חצר אחת גדולה, רחבה, משם נכנסים לחצר צרה יותר. אם כך יוצא לנו שמי החצר הצרה, אנחנו נכנסים שזה פרוץ במלואו לגדולה. אז החצר הקטנה אסורה. אבל החצר הגדולה, מכיוון שיש לה גדר מסביב, וכשהיא מגיעה לחצר הקטנה, גם שם יש לה משני צדדי החצר הגדולה, יש לו קטע של גדר, בחלק שהוא יותר רחב מלעומת החצר הצרה. אז במילא, לגבי החצר הגדולה נחשב הפרצה כפתח. אבל לגבי החצר הקטנה זה נחשב כפרוץ במלואו לחצר הגדולה, ולכן אסור שם בטלטול. שואלת הגמרא, שני הדינים, הגגות והחצרות, הם דין אחד. לא מולי למיס נטרת. אומרת הגמרא, למדנו הרי להל שיש מחלוקת רבי שמואל, האם אומרים גוד אסיק במחיצות בכותלי בית כשלא ניכר המחיצות. רב אומר שלא אומרים ככה, רק במחיצות הניכרות. אז לרב שסובר ככה, בא התנא של המשנה ללמדנו, שדין זה נאמר רק בגג דום ידו חוצר. מה חוצר מין קרה מחיצתה? כשם שבחצר הרי הגדר ניכר, כך גם פה אצלנו מדובר בגג כזה שהמחיצות ניכרות להומדים על הגג, ומילא באופן כזה אומרים גוד אסיק. אבל אם החצר, אם הכותלי הבית לא ניכרים מחיצותיו, נגיד שהגג הולך יותר החוצה מכותלי הבית, ככה שכותלי הבית בעצם נגמרים כשמהליו יש כמין מגבט את הגג, אז לא אומרים גוד אסיק. אז יהיה הטלטול אסור גם בגג הגדול. כרי אין לו מחיצות, כי לא אומרים גוד אסיק. ואילו לשמואל שחולק על רב וסובר שכן אומרים גוד אסיק אפילו בעינו ניכר, אז הדמיון לחוצר יהיה במשהו אחר. דומי לחוצר, מה חוצר? דקודוס אלי רב. כשם שבחצר הרי מדובר שרבים עוברים בו, אף גג נמה מדובר, דווקא כשרבים דורסים ועוברים כל הזמן מגג אחד לגג השני, וקודורס לרבים. כי אם הרבים לא עוברים שם, אומרים כן גוד אסיק, כי הרי גם באינוי ניקר אומרים גוד אסיק. אם כך, יש לנו מחיצה שמפסיקה בין הגגות, אז יהיה מותר לטלטל לכל גג מהבית שתחתיו, אבל כשרבים דורסים על המחיצה התחתונה, לא אומרים במחיצה הנדרסת גוד אסיק, נחשב אם כך הגג הקטן כפרוץ במלואו למקום האסור לו, והרי שטח שפרוץ במלואו לשטח שאסור לו, גם השטח ההוא אסור. יוסף רבא ורב זירא ורבא ורב חונן ויוסף אבאי גבי ויוסף וקרמוש, מה מנו ונמסניסן? דיורי גדולה וקטנה ואין דיורי קטנה וגדולה. יש לנו פה שתי חצרות גדולה וקטנה. נחשב שהחצר הקטנה כאילו נגררת אחרי החצר הגדולה, וכל מי שדר בגדולה הוא גם כאילו דר בקטנה, ואילו הקטנה לא גוררת את הקטנה, את הגדולה. לגבי מה נפקמינה כיצד? אז יש כמה נפקמינה ללוח. כידוע שהתורה אוסרת לזרוע כלאים בקרם, לסיזרה קרמך וכלאים, ואם זורים, זרעים, סמוך לקרם, הרי הכל אסור בענה. אז פה יש לנו שתי חצרות גדולה וקטנה, קטנה פרוצה במלואה לגדולה. ונטו גפנים בגדולה, אסור לזרוע את הקטנה, כי הרי הקטנה נחשבת כאילו היא בתוך הגדולה. במילא זה כלי זרועים. ואם הוא עבר וזרע, הרי שהזרעים אסורים כדין כלי הקרם, אבל הגפנים הנמצאים בשטח הגדול, בחצר הגדולה, כן מותרים, כי הרי החצר הגדולה לא נגררת אחרי הקטנה, ולגבי הגדולה אנחנו מחשיבים כאילו יש פה מחיצות. כי הרי במחיצה אומרת הגמרא בבבא בסרא, שאם יש מחיצה, הרי מותר לנטוע כרם מצד אחד וזרעים מצד שני. אבל לגבי הקטנה זה לא נאמר, כי הקטנה הרי פרוצה במלואה לגדולה. כמו כן, כשיש גפנים בקטנה, מותר לזרוע לכתחילה את הגדולה, משום שלגבי הגדולה, אנחנו מחשיבים כאילו יש לה מחיצה המפרידה בינה לבין הקטנה. דוגמה אחרת לגבי מה נפקמין. כידוע שהאדם המגרש את אשתו כתוב ונוסן ביודו, הוא צריך לשים את זה או ביד שלה או בחצר שלה, ברשות שלה. אז יש לנו פה שתי חצרות, גדולה וקטנה, הקטנה פרוצה לגדולה. האישה עומדת בחצר הגדולה, והבעל נתן לה את הגט בחצר הקטנה, אז מכיוון שהקטנה נגררת אחרי הגדולה, זה כאילו ניח את זה בגדולה והיא מגורשת. אבל אם האישה נמצאת בקטנה והגט הוא ניח את זה בגדולה, מכיוון שאין דיורי קטנה בגדולה, והגדולה לא נמשך אחרי הקטנה, והרי אנחנו הולכים אחרי העיקר, האישה היא העיקר, הגט צריך להיגרר אחרי האישה, אומר רשי. אז איפה שהאישה, שם זה, וכיוון שהאישה בחצר הקטנה, והגט הוא הניח בגדולה, והגדולה לא נגרר אחרי האישה, אז אנחנו לא אומרים שהאישה נגררת אחרי הגט, כי האישה היא העיקר. כמו כן לגבי שליח ציבור שמוציא את הרבים ידי חובה, יש פה מניין ויש פה שליח ציבור, ויש פה שתי חצרות גדולה וקטנה, הקטנה פרוצה לגמרי לגדולה. הציבור עומד בגדולה והשליח ציבור בקטנה. אז מכיוון שהציבור עומד בגדולה, אז הוא כאילו גם נמצא שם, כי הרי הקטנה נמשך אחרי הגדולה, ויוצאים מדי חובתו. אבל אם זה להפך, הרבים שהם העיקר נמצאים בחצר הקטנה, ואילו שליח הציבור נמצא בחצר הגדולה, מכיוון שאין דיורי קטנה בגדולה, הגדולה לא נגרר אחרי הקטנה, אז הם לא יוצאים מדי חובה. כמו כן, 9 אנשים עומדים בגדולה, ויחיד עומד בקטנה, הרי שהיחיד כאילו עומד בגדולה, והם הגדרה של מניין יוצאים לגבי קדיש קדושה. אבל אם זה להפך, 9 נמצאים בקטנה ואחד בגדולה, לא אומרים שהרבים נגררים אחרי היחיד שם. ומילא לא מצטרפים, מכיוון שרוב המניין נמצא בקטנה, והגדולה לא נגררת אחרי הקטנה. ודוגמה האחרונה, הרי כתוב בו יום מחנך הקודש, אסור להתפלל איפה שיש צויה. צויה והגדולה, אסור לקרוס קרישמה בקטנה, מכיוון שזה נחשב כאילו ברשות אחד עם זה שקורא קרישמה. אבל אם יש צועה בקטנה, מותר לקרות קריאת שמה בגדולה, לגבי זה, זה לא נחשב כאילו נגרר אחרי הגדולה. וכמובן שמדובר פה שם פורח, שהריח זה גם כן דבר שעושה.